ברוכה הבאה לפרק 22 של שישי נשי. היום הנושא שלי היא השליש הראשון של ההריון והתמודדות עם כל השינויים שהוא מביא, כולל בחילות, עייפות וכו', וגם כל הרגשות של השליש הראשון. זה נושא שהוא כל כך חשוב, ולצערי אנחנו לא מדברים מספיק על החוויה של אישה בשליש הראשון של ההריון. ובגלל שיש נשים שלא רוצות לשתף שהן בהריון עד שהשליש הראשון עובר, הן לא מקבלות את התמיכה שהן צריכות בתקופה הזו. זה מין מלכודת 22. בפרק הזה אני אדבר על מה לצפות בשליש הראשון. אם את מתכננת הריון, זה יכול להיות ההכנה החשובה לקראת הכניסה להריון. ואם את נמצאת עכשיו בשליש הראשון, תקבלי טיפים איך להתמודד יותר טוב עם האתגרים של התקופה הזו. ואם את לא בהריון בשליש הראשון ולא מתכננת הריון בזמן הקרוב, זה יכול לעזור לך לתמוך באחיות או בחברות שלך. ברוכות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהם סביב הווסת, פוריות והריון. קודם כל, בגלל העבודה שלי בקליניקה עם נשים שעברות טיפולי פוריות, אני מגישה שחשוב להבדיל בין חוויות שונות של נשים לקראת הריון. כשאנחנו מדברות על נשים בהיריון, במיוחד בשליש הראשון, אפשר להבדיל בין נשים שנכנסות להיריון ספונטני, אפילו לא תמיד מתוכנן, ובאיזשהו שלב שמות לב שהווסת לא הגיעה והולכות לעשות בדיקה ביתית, לבדוק מה המצב. ולבין נשים שנמצאות במקב צמוד של הווסת, ביוץ וכו', או אפילו בטיפולי פוריות, אז הן יודעות מתי תרחש ביוץ, מתי הייתה הזרעה או החזרה הבורים, והן ממש סופרות כל יום של השלב הלוטואלי, והן יודעות מתי לעשות בדיקת ההיריון. הרבה פעמים הן עושות בדיקת דם ולא מסתמכות על בדיקת ביתית. למה ההבדל הזה חשוב? כי לפעמים השליש הראשון היא די קצר אם את מגלה את ההיריון רק בשבוע 8 נגיד. וההפך, אם את מגלה שאת בהיריון הכי מוקדם שאפשר, אז השליש הראשון שלך יכול להרגיש מאוד מאוד ארוך. לא ניכנס עכשיו לחששות או לפחדים סביב הפלות ואובדן ההיריון בשליש הראשון, אבל זה גם מרכיב חשוב שללא ספק משפיע על החוויה הפיזית והרגשית של אישה בשלב זה. ונדבר על זה בהמשך הפרק. אז בואו נתחיל בהתחלה. את בהיריון, בשעה טובה. לא משנה אם את מנסה כבר הרבה זמן, או שזו הפתעה של ממש. יש אלמנט של שוק. וואו, זה עבד, את בהיריון. קודם כל, תחי קצת זמן להקל את זה. אבל אם אחרי כמה ימים, שבוע, שבועיים, את עדיין מסתובבת בשוק מהעובדה שאת בהיריון, ואת מגישה שזה מפריע לך בחיים שלך, אני מציע לך שימוש בתמציות פרחי בר כדי לעזור לעצמך. אני אסביר קודם מה זה פרחי בר, ואחר כך אני אשתף רעיונות לתמציות שיכולות לעזור לך בשליש הראשון של הריון. אז יש בסך הכל 38 תמציות של פרחי בר שעובדים להחזיר אותך לאיזון. כל תמצית עובדת על רגש או מצב רגשי אחר, כמו קנאה, חוסר סבלנות, פחדים, דאגות יתר לקרובים וכו'. התמציות מופקות מפרחים ומים, ואחר כך המים שמורים עם תוספת של אלכוהול. האנרגיה נשארת מהפרחים, וזה מה שמשפיע עלינו. אני יודעת, זה נשמע קצת מוזר, אבל מהרבה ניסיון אישי וגם בקליניקה זה עובד. זה אחד מהדברים שאני נותנת למטופלות כדי לעזור להם להיות מאוזנות יותר, בכל שלב, זה לא משנה אם זה הריון או טיפולי פוריות וכו'. ואני שמחה לשתף שיש תוצאות מרשימות. רק השבוע חזרה מטופלת פוריות שלי שסיפרה לי שהיא מרגישה אופטימיות לגבי הסיכוי שלה להיכנס להריון אחרי תקופה ארוכה של חוסר אופטימיות סביב הנושא. הרגשות משפיעים עלינו גם ברמה הפיזית, אז חשוב לטפל במצבים של רגשות שליליים, ולנסות להפוך אותם לרגשות אופטימיים יותר. ושימוש בפרחי בח זו דרך מצוינת. התמציות פתוחות להיריון, ואפשר להשיג בטן מקחת וחניות טבע, כמובן גם אפשר להזמין אונליין. אוקיי, אז אולי את מכירה את Rescue Remedy? זה שילוב של 5 תמציות פרחי בח, ובזכות הרבה פיסון בארץ ובעולם, הבקבוקון הצהוב יותר ויותר מוכר. אז אם יש לך בבית Rescue Remedy, זה יכול להיות מושלם לשימוש בזמן של שוק, שאת מגלה שאת בהריון. אני אישית ממליצה לכל אחד להחזיק בקבוקון של Rescue בבית, למצבים של סטרס, חרדות, שוק, אחרי תאונה, לפני ואחרי מבחן או אירוע טראומטי, כולל בדיקות רפואיות. אז Star of Bethlehem, כל השמות של הפרחי בחם באנגלית, היא תמצית המיועדת למצבים של שוק, והוא נמצא בתוך התערובת של Rescue, אבל גם ניתן לקנות ולהשתמש בו בנפרד, וזה ממש מצוין לשוק הזה של תחילת הריון. כדי להשתמש בפרחי בח, את פשוט לוקחת 2 טיפות מהבקבוק, ואת מטפטפת ישר לפה, או מטפטפת אותם לכוס קטנה של מים ושותה. לדוקטור בח, שפיתח את התמציות, היה חזון שהערכה של התמציות שלו תהיה נמצאת בכל בית, לשימוש אישי לפי הצורך. באופן אישי אני מאוד מתחברת לחזון שלו, שלכל אחד יהיו כלים להתמודד עם האתגרים של החיים. אז אחרי שהשוק עובר, אחת התופעות הראשונות שנשים מרגישות בתחילת הריון היא עייפות. ואני לא מדברת על עייפות רגילה, אלא עייפות כבדה, שאת מרגישה שממש קשה לך להרים את עצמך מהספה. אחר צהריים את רוצה להניח את הראש על שולחן העבודה שלך הוא פשוט לישון. כזה. זה לא קל. אז קודם כל זה נורמלי. החדשות הטובות הן שזה עובר. לא תגישי ככה עד הלידה. זה קשה במיוחד אם את אישה פעילה ואת רגילה לעבוד יום מלא, לתתק דברים, לטפל במשפחה וגם לעזור לאחרים. ופתאום אין לך כוח לכלום. אז יש נטייה לרצות לעשות משהו כדי להגביר את האנרגיה ולחזור לפעילות הרגילה. אני רוצה להעלות אפשרות אחרת, וזה דווקא להרפות, לנוח, לקבל את השלב הזה כחלק מהריון. בדיוק כמו שבטן גדולה היא חלק מהריון, ואי אפשר למנוע את זה. לא מזמן הגיעה לקליניקה שלי אמא צעירה, מתחילת הריון נוסף, מותשת ברמות. בחילות רוב היום, עייפות, משתדלת לטפל בילדים ובבית וגם לעבוד וגם תקופת קורונה וכל האתגרים של זה, והיא מרגישה שהיא בכלל לא מתפקדת. עשיתי לה קצת עיסוי באזור של השרפת ופלקסולוגיה ונתתי לה בקבוקון של פרחי בח, אבל מה שאני הבנתי מהטיפול הזה והמשיחה שלנו זה הצורך ולפעמים הקושי של נשים לשחרר. ופשוט לנוח. מצב מאוד מוכר גם לעצמי במצבים שונים בחיים שלי, והמטופלת שלי חשבה שהיא יכולה וצריכה להמשיך כרגיל למרות שהיא בתחילת ההיריון. וזה מאוד מובן. לדעתי, ואני גם אמרתי לה את זה, יש ציפייה בחברה הישראלית שאישה ממשיכה לתפקד בכל מצב, גם בתחילת ההיריון. לפעמים זה אפשרי ולפעמים זה בלתי אפשרי. ואנחנו צריכות להיות מודעת למצב הזה ולכל השינויים שמתרחשים. כמובן שזה מורכב, כי הרבה פעמים אף אחד לא יודע שאת בהריון בשלב הזה. לא רואים מבחוץ, וברוב המקרים עדיין לא מספרים. אז אישה יכולה למצוא את עצמה במצב שהיא לא מתפקדת כרגיל, אבל לא רוצה לספר למה. בקליניקה, אני מנהלת לא מעט שיחות סביב השאלה. האם לספר לאחרים שאת באמצעי טיפולי פוריות? כי זה גם שלב בחיים שאישה זקוקה לתמיכה נפשית ולפעמים גם פיזית. הכרתי מטופלות שלא מספרות לאף אחד שהן בתאריכי טיפולי פוריות, ושומרות את זה כסוד. אין פה נכון או לא נכון, ואני לא חושבת שחייבים לספר. מה שמעניין אותי יותר היא למה את לא מספרת ומה המחיר שאת משלמת. אם את לא מספרת ואת סבבה עם זה, אז יופי, אין שום בעיה. אבל אם את שומרת את זה בסוד, וזה דורש ממך הרבה משאבים, אז בעיניי חבל. אני הייתי רוצה לדעת שאת מקדישה את כל המשאבים שלך לתהליך של טיפולי פוריות או להיריון, ולא בשמירת הסוד. לא צריכים לספר לכל אחד ולפתוח בלוג ולתעד כל שלב שקורה אצלך, למרות שאין מניעה גם לזה, אבל לבחור חברה אחת טובה או אחותך ולבקש את התמיכה שאת צריכה. אם את לא מקבלת את התמיכה שאת צריכה בשליש הראשון בגלל שאף אחד לא יודע שאת בהריון, אולי תשקלי כן לספר למישהו שיכולה לעזור לך. ולחשוב קצת למה את לא רוצה לספר. אולי בגלל שיש פחד מאובדן הריון ואת לא רוצה לספר שאת בהריון ואחר כך שוב לספר שאת לא. הייתי במצב כזה באחד מההריונות שלי אחרי שכבר הגעתי לשליש השני בהריון. והתחלתי קצת, את יודעת, לספר לחברות או למי לזה, שאני בהיריון, ולמען האמת, היה אפשר קצת לראות את הבטן, ובשבוע 17 הייתה לי הפלה. בנוסף לכל העצב, בעלה וכאב שלי, הייתי צריכה להתמודד עם המבטים והתגובות של האחרים. אבל מצד שני, החברות הטובות שלי ידעו לשמור עליי ולדרוש לשלומי יותר מרגיל ולעזור. אני עליתי לבד מאוסטרליה, ובתקופה של הרעיונות לא היו לי קרובי משפחה בארץ. אז החברות היו המשפחה שלי. ובגדול לא הייתה בעיה לקחת צד אחורה מהפעילות הרגילות שלי, כי אנשים הבינו מה עברתי. אם זה היה בשליש הראשון ועוד לא הייתי מספרת לאחרים על הרעיון, לדעתי זה היה עוד יותר קשה. אוקיי, אז איפה היינו? תבחרי חברה טובה לספר לה שאת בהריון, מישהי שאת סומכת אליה, לא לספר לאחרים אם זה חשוב לך, מישהי שיכולה להיות אוזן קשבת להתרגשות שלך וגם לחששות אם יש. אם את גרה קרוב להורים שלך או לאחים או לאחיות שלך ואת מרגישה שהם יכולים לתמוך בך, אולי כדאי לשתף אותם. זה רלוונטי עוד יותר כשמדבר בהריון שני והלאה, כי את גם שומרת על ילדים וגם בהריון ומתמודדת עם תופעות של זה. אוקיי, אז בואו נחזור רגע לעייפות. אמרתי קודם כל להרפות, לנוח כמה שאפשר, ללכת לישון מוקדם, להגיד לא לכל דבר שאפשר, לא לקחת על עצמך משימות או פרויקטים חדשים, להוריד את הרגל מהגז כמה שאפשר. זה הזמן לאכול מהמקפיא אוכל שכבר הכנת, ולבשל ארוחות פשוטות אבל מזינות. בענייני פרחי בח, יש את אלם ואוליב, הן שתי תמציות שיכולות לעזור במצבים של עייפות. אוליב מתאים למצבים של עייפות פיזית או מנטלית, ואלם מתאים כשיש תחושה של עומס מאחריות. אפשר לקחת את שתיהם כדי לעזור לעצמך להתגבר על עייפות. אני גם אוהבת לשלב שמנים מתארים בטיפולים שלי. המטפלות שלי צוחקות שאפשר להריח את החדר עוד לפני שפותרים את הדלת. ואני ממליצה על השימוש של שמנים מתארים גם למטפלות שלי. שמנים מתארים גם יכולים מאוד לעזור בשלב הזה של הריון. יש את השימוש הקלאסי במבער, שזה פשוט הכלי עם קצת מים ונר מתחת שמחמם את המים. ואת שמה כמה טיפות של שמנים מתארים בתוך המים. אני ממליצה על מנטה, על נאנה בשלב הזה. שמנים מעצי פרי הדר כמו לימון, תפוז ושקולות גם יכולים לעורר ולעזור עם העייפות. בגדול, בגלל שחוש הריח הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, כדאי לבחור את השמנים שעושים לך טוב ומעורים אותך. אם אין לך מבער, דרך אגב, אפשר להשיג מבער פשוט וזול במתק. בבית הטבע אפשר לשים 3 או 4 טיפות של שמן עטרי ישר על הטישיו ולהריח מהטישיו או לשים את הטישיו בחזייה שהעדים עולים ואת יכולה לריח את זה. חשוב להיזהר שהשמן עטרי לא יבוא במגע ישיר עם האור. שמנים עטרים הם חומרים מאוד מרוכזים ויכולים לגרום לריאקציה אם שמים אותם ישר על האור. יש יצא דופן, אבל זו הנחיה כללית, ובגדול יש הנחיה בהריון להשתמש בשמנים במינון יותר מהרגיל, בגלל שיש יותר רגישות אור בזמן ההריון. אוקיי, אז שמנים מתארים יכולים לעזור גם אם יש בחילות בהריון. מנטה, נאנה, ג'ינג'ה ולימון מאוד עוזרים. אפשר להריח ממבער או טישו. ברגע שיש תחושה של בחילה, אז חשוב להריח את זה. גם לשתות תה עם עלי מנטה או ננה או פרוסות של ג'ינג'ר טרי יכול לעזור בנושא של הבחילות. אפשר להוסיף פרוסות לימון גם, וגם קצת דבש אם את אוהבת קצת מתיקות. אם את סובלת מבחילות, זה מאוד חשוב לשמור על רמת סוכר מאוזנת. לאכול דבר ראשון כשאת קמה בבוקר, ואם את צריכה להניח כמה קרקלים ליד המיטה, שתוכלי לאכול עוד לפני שאת קמה מהמיטה. תעשי את זה, אם זה עוזר לך. כדאי לאכול הרבה ארוחות קטנות במהלך היום, כדי לשמור על רמת סוכר מאוזנת. ויש חלוקי דעות לגבי מה כדאי לאכול. בגדול, כל דבר מזין שאת מצליחה לאכול, אפילו אם זה רשימה מאוד מצומצמת של דברים. הרבה פעמים ממליצים על קרקרים וטוסט, כי זה יכול לעזור עם הבחילות, אבל יש כאלה כאילו לשמור על רמת סוכר מאוזנת, וגם יש כאלה שממליצים לאכול דווקא חלבון, כדי להתגבר על הבחילות. אני חושבת, ומה שאני שומעת ממטפלות, שזה עניין של ניסיון וטעיה, כדי לראות מה מתאים לך. אוקיי? אז אחד מהחששות, אם אישה מקיאה הרבה בשלב הזה, היא התייבשות. אז מאוד חשוב לשתות, ועדיף, כמו עם האוכל, לשתות כמיות קטנות בתדירות גבוהה, כדי להעלות את הסיכוי שאת לא תקיעי. לפעמים זה עוזר לדעת שזו תקופה שחולפת. לרוב אנשים זה עובר עד סוף השליש הראשון. אני לא יודעת אם זה עוזר לאישה שסובלת נורא בבחילות והקאות, לשמוע, ויש גם אמירה או אמונה שהבחילות והתחושות האלו זה סימן טוב שההריון חזק. אוקיי, אז דיברנו על עייפות ובחילות, שהם שני נושאים מרכזיים בשליש הראשון של ההריון, ואני מגישה שאנחנו חייבות לדבר על החששות והפחדים בשלב זה. אנחנו יודעות שלא כל הריון שמתחיל מסתיים בלידה של תינוק חמוד ובריא. זו עובדה שאי אפשר להתווכח איתה. אני לא יודעת מה בדיוק הסטטיסטיקה, ואני לא בטוחה עד כמה זה רלוונטי. יש נשים שלא עוברות אף הפלה, למרות הרבה הריונות, ויש נשים שעוברות כמה הפלות. מה שחשוב לי זה איך לתמוך באישה בשלב הזה. לעזור לה לשמור על שפיות בתוך הבלתי ידוע, לעזור לה להגיש ביטחון בעצמה ובהיריון שלה. יש תופעה של אישה שלקח לה הרבה זמן כדי להיכנס להיריון, או הייתה הפלה או הפלות בעבר. באופן טבעי יש פחד להתחבר לתינוק עד שהיא לא יודעת שזה הולך להיות אמיתי, וההיריון יתקדם עד הלידה. אני לגמרי מבינה את זה, אבל אישית אני מגישה שהחיבור לעובר בשליש הראשון מחזק את הסיכויים להיריון מוצלח. וקיים דרך פשוטה לעשות את זה. להניח ידיים על הבטן התחתונה ולנשום נשימות איטיות ועמוקות. לדמיין את התינוק בתוך הרחם שלך, להתחבר אליו, לשלוח אור לרחם, לפנטז על המשך ההיריון. הבטן גודלת והתינוק מתפתח בקצב הרצוי ואת מרגישה כלילה ורגועה. ואפשר לחזור על זה לפחות פעם ביום, אבל אפשר יותר מפעם אחת ביום, כדי ליצור קשר עם העובר. ולפעמים הקשר הזה יכול מאוד להרגיע את החששות שלך, וגם אני חושבת שזה הקשר הראשוני שלך בתור אימא. למי שמעוניינת בשימוש של פרחי בח, יש שתי צמציות שמיועדות לפחדים. מימולוס, שעוזר שאנחנו יודעים מה בדיוק הפחד, מה מפחיד אותנו. במקרה הזה, הפלה. והספן שמיועד לפחדים בלתי ידועים. יש תחושה ופחד, אבל את לא יכולה לשים את האצבע על מה בדיוק. אני אוהבת לשלב את השימוש של שתיהם, במיוחד בשלב הזה, כי בנוסף לפחדים הידועים, הרבה פעמים יש את הפחדים הבלתי ידועים, וכדאי לשחרר אותם בתור הזדמנות. למי שמעוניינת בשימוש של פרחי בח, יש שתי תמציות שמיועדות לפחדים. אחד הוא מימולס, שעוזר שאנחנו יודעים מה הפחד, במקרה הזה הפלה, והספן, שמיועד לפחדים בלתי ידועים. יש תחושה ופחד, אבל את לא יכולה לשים את האצבע על מה בדיוק מפחיד אותך. אני אוהבת אישית לשלב את שתיהם בשלב הזה, כי בנוסף לפחדים הידועים, הרבה פעמים יש את הפחדים הבלתי ידועים. אנחנו אפילו לא יכולים להוציא את זה במילים, אבל הם קיימים, וכדאי לשחרר גם אותם. לסיכום, יש כמה דרכים להתמודד עם בחילות ועייפות בתחילת הריון. דיברנו על המקום שצריך לתת לרגשות, להוריד הילוך ולהוריד ציפיות, ולבקש ולקבל עזרה. אל תדאגו, בתקופה אחרת, את היא זו שמעניקה את העזרה, אבל עכשיו זה בסדר גמור לקבל אותה. נתתי רעיונות לתמציות פרחי בח שיכולו לעזור בתקופה הזו, שמנים מטרים שיכולים להפחית את הבחילות ואת תחושת העייפות. דיברנו גם על החששות של השליש הראשון ונתתי כמה כלים להתמודד איתם. כמובן שאם החששות או בחילות מגיעים לרמות שקשה לתפקד, או את לא מגישה שאת רוצה להמשיך לסבול, אני ממליצה לך למצוא מטפלת או מטפל הוליסטי באזור שלך. אני יודעת שזה מה שאני מעניקה למטופולות שלי שמגיעות לקליניקה שלי במודיעין. ובגדול המסר הוא שאת לא צריכה לסבול. יש מה לעשות כדי להפוך את השליש הראשון לנעים יותר. אז תודה רבה שהקשבת עד הסוף. אם את מעוניינת בטיפול אצלי, הדרך הכי טובה לקרוא ולהבין איך ומה אני אוכל לעזור לך היא להגיע לאתר שלי. annette.co.il annette זה annette.co.il. שם יש פרטים על הטיפולים שאני מציעה ועליות, ולכל מי שמגיע דרך הפודקאסט יש הנחה של 50 שקל על הטיפול הראשון. בכל אופן, אני מציעה מפגש בזום או בטלפון של 20 דקות ללא עלות כדי לבדוק את ההתאמה בינינו, והזדמנות שאת יכולה לשתף מה את עוברת ולשאול שאלות, ואז אני יכולה לראות איך אני אוכל לעזור לך. אז אפשר לראות גם עוד, את כל הלינקים האלה בפרק, בדף פירוט על הפרק הזה. אפשר למצוא את זה באתר שלי, annette.co.il/22, כי זה המספר של הפרק, או גם איפה שאת מאזינה באפליקציה, בדרך כלל יש פירוט. אז תודה רבה, המשך יום טוב. תודה רבה שהצטרפת אליי היום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרובת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתצטרפי אליי בפרק הבא של שישי נשי.